מה שלומכם? מזמן לא התראינו. בין הזמנים ארוך לכל הדעות. יכול להיות שכשיחליטו לקצר את בין הזמנים באופן רשמי, אז יבוא המשיח. יכול להיות. אבל לא צריך חודש, כך לעניות דעתי הדלה. גם כי הגעגוע הוא גדול מדי. זה לא רק בגלל שלא לומדים תורה מספיק. אז זה עדיין הסיבה המרכזית. לא, 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 לא. טוב, אנחנו היום רוצים בסייעתא דשמיא לגעת קצת בהקשרים השונים של יום העצמאות. אני לא יודע איפה נתחיל ואני לא יודע איפה נסיים. כך גאולתן של ישראל, גם כשמדברים על גאולה אז מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. אני אנסה לדלג ולקפץ על כל הגבעות הנישאות של גאולת ישראל, ובעזרת השם ביום רביעי הקרוב, אנחנו, זה שלישי בלילה, זה רביעי כמובן, בערב הבוקר, אז ביום רביעי הקרוב אנחנו נחגוג את גאולתם של ישראל, שזה דבר פלא, וזה דבר גדול מאוד מאוד מאוד, שאין שני לו. לא הייתה גאולה יותר גדולה לעם ישראל, מאז היותו לעם, כולל יציאת מצרים וכולל שיבת עם ישראל לארצו ובניין בית שני. כי מצאתנו מארץ מצרים עלינו נפלאות, והרבה הרבה הרבה יותר ממצאתנו מארץ מצרים. זה המשמעות של שיבת עם ישראל לארצו. וצריך להבין את מה קרה פה, מה קרה כשעם ישראל שב לארצו. אז קודם כל צריך לדעת שעמלק, ימח שמו וזכרו של האומה הרשעה הזאת, ימח שמם וזכרם, הוא תמיד 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 יופיע כשהוא רוצה לראות בגאולת ישראל. מי שקצת מכיר ושמע, אז אמרנו את זה בשיעורים של שערי ארץ ישראל, אז אני אזכיר את זה קצת בקצרה, שעמלק לאורך כל התנ"ך כולו ולאורך כל המציאות כולה, הוא תמיד מופיע כשיש גאולה לעם ישראל. גאולת ישראל תמיד 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 נחלקת לשניים. או שיבת עם ישראל לארצו מהגלות, או שלב אחר כך בניין בית המקדש. געגעתי לך. אליוז, אליוז, כן, כן. כולם, הוא יודע למה. בקיצור, או שיבת עם ישראל לארצו, או בניין בית המקדש, זה הסוד הגדול של גאולת ישראל. ולכן מי שמכיר ויודע את הסוד הגדול הזה תמיד יופיע בזמן הזה. שיא הטומאה מזהה כששיא הקדושה הולכת לפרוץ קדימה. לכן המצרים אחזו אותנו בשלשלאות של ברזל במצרים. הם זיהו שכשאנחנו הולכים לצאת זה כבר בואכה ארץ ישראל. אז הם הרבו טומאה, ממתת שערי טומאה. זה לא עזר להם, יצאנו, ואז המלאק בא ומופיע. כי הוא מבין שאם הוא לא מצליח לעכב בעדנו עכשיו, אנחנו כבר נגיע לארץ ישראל, וזה עיקר הגאולה של האומה הישראלית. לכן המלאק מיד מופיע ברפידים, ובהמשך אחר כך, כשאנחנו הולכים לבנות את בית המקדש, אז וירב בנחל עם שאול המלך, מלך אגג, מלך המלאק, בא ומופיע ומבקש לעכב בעד שאול המלך מלהיות מלך המשיח. כותב הרמת ולי, שאם שאול המלך היה הורג את אגג מלך המלאק, עוד לפני ששמואל הגיע ואמר לו למה בעצם התעכבת, אז שאול המלך היה מלך המשיח. בסדר? זה לא משחק ילדים. אם נתנו לו תפקיד של מלוכה, והוא היה גם מצליח להשמיד את המלאק, אז יש הלכה מפורשת. משמידים את המלאק, עכשיו ממשיכים הלאה לכיוון בניין בית המקדש וביאת משיח. לא היה פה משחק עם שאול. אם הוא היה עומד במשימה, הוא היה צדיק גדול. אם הוא היה עומד במשימה, הוא היה מלך המשיח. זאת אומרת, המלאק מזהה פה עכשיו את שיא הגאולה של ישראל. נכנסנו לארץ ישראל, אז הוא מופיע. שיא הגאולה, בניין בית המקדש, אז הוא מופיע. כך גם אחר חורבן בית ראשון שעמד 410 שנה, אני אנסה לדבר קצת מהר כדי להספיק כמה שיותר דברים, אבל אם זה יותר מדי מהר תעצרו אותי. כך גם אחר חורבן בית ראשון במשך שעמד 410 שנים, עם ישראל יוצא לגלות של 70 שנה. הנביא ירמיה מנבא שעם ישראל אחר 70 שנה יחזור ויבנה את בית המקדש. כמובן ישוב לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. ואז המלאק הנוסף מופיע, שהוא נקרא המן האגגי, ומבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. המן האגגי, מלך אגג, מלך המלאק, אומר, אני עכשיו בא ורוצה להשמיד את עם ישראל, רוצה להרוג אותם, כי אני מזהה קדושה גדולה. כי המלאק אומר לא לאלוקים, כי שיבת בפרשת המלאק שמה, בפרשת כי תצא עם המלבים, אז הסיבה המרכזית שבגללה, הסיבה היחידה שבגללה המלאק מופיע, זה לא בשביל לכבוש שטח. איראן לא יכולה לכבוש את שטחה של מדינת ישראל, זה רחוק לה מדי, והמלאק לא יכול לכבוש את השטח שלנו, היינו בכלל במדבר, לא היה לנו שום שטח, וכן אז זו הדרך, לא נלחמנו איתו בעבר, זה לא בשביל שום כבוד ולא בשביל שום דבר. המלאק יש לו דבר אחד שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה להגיד לא לאלוקים, אין אלוקים. ועם ישראל, עם זה יצרתי לי תהילתי יספרו, זה שמופיע את שם השם יתברך בעולם, אז הוא זה שהמלאק יתקוף אותו כמה שיותר. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. למה? אומר דוד המלך, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אז ככל שעם ישראל יותר בא ומבטא גאולי, ביטויים סליחה של גאולה גדולה, המלאק מופיע. לכן הוא מופיע לפני בניין בית ראשון, ולכן אחר כך שעם ישראל יוצא לגלות, אז הוא מופיע עם המן הגגי לפני בניין בית שני עם שיבת עם ישראל לארצו. לכן כתוב בגמרא במסכת מגילה בדף ו עמוד א, אמר רבי יצחק מאי דכתיב אל תיתן השם מהווה רשע זה ממו אל תפק. מתפלל מישהו מתפלל על עם ישראל באותה תקופה, אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק זה יעקב אינו שמתפלל, אל תיתן השם מהווה רשע, רצונות של אותו רשע זה ממו אל תפק. יש איזה רשע שרוצה לזמום ולפגוע בעם ישראל. אומרת הגמרא, מי זה אותו רשע? אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, עשיו הבן שלו אליפז הנכד שלו עמלק, להוציא את תאוות ליבו, זה ממו אל תפק. אומרת הגמרא שם בדף ו' עמוד א' ו' עמוד ב', זו גרמניה של אדום, שאלמלא הן יוצאינו מחריבין כל העולם כולו. גרמניה של אדום, לפי הגמרות בלי הצנזורה, וגרמניה עם שני ממים של אדום עם הגמרות כבר עם הצנזורה, אבל זו אותה גרמניה, זו אותו היטלר הרשע, שמבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, כי הוא מזהה שעם ישראל הולך לחזור לארצו. 2000 שנה, המלאק הזה לא הופיע בגלות, אולי בסממנים שונים כן, אבל בסך הכללי של ניסיון השמדה המונית של כל עם ישראל, כהתלכדות שלמה, הוא לא הופיע. למה הוא לא הופיע? כי לא עשינו צעדים לכיוון ארץ ישראל. לא הייתה ועידת בזל, ולא היו עוד ועידות אחרות, שתבונה ותבקש שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אז המלאק, בסדר, הכל טוב, אבל כשעם ישראל מתעורר, קרי, הופעת שם השם מתברך, הולכת להופיע כאן בעולם, המלאק יהיה חייב להופיע. אלו שני הפעמים שהמלאק מופיע. או שעם ישראל רוצה לחזור לארץ ישראל, או שעם ישראל רוצה לבנות את בית המקדש. אולי, אנחנו לא מבינים בתקווה חוכן של מחשבי קיצין, אבל אולי הסיבה של כל המלחמה הארוכה הזאת, במשך שנתיים וחצי של מסירות נפש של יהודים על עם ישראל, והופעת המלאק האיראני הגגי, אולי זה גם מבשר לנו איזשהו משהו מסוים, אנחנו אנשים פשוטים שלא מבינים בדברים האלה. בכל מקרה, לענייננו, זה שיא התומעה, אבל צריך לדעת שגם שיא הקדושה ושיא התארה ושיא העוצמה הכי גדולה שיש, בעצם ריבונו של עולם, גם הוא מופיע על במת ההיסטוריה בשני הזמנים הללו. הקדוש ברוך הוא מבקש, תזכרו אותי, איך תזכרו אותי? תזכרו מה אני עושה כל לילה. וידוע באמת הגמרא במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא יושב ושואק הארי, ואולי לא סתם המלחמה הזאת נקראת שאגת הארי, כדי לומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אתה יכול להפסיק לשאוג מלמעלה, ולפקוט על בית המקדש, אנחנו בהחלט ראויים לבית המקדש השלישי, אבל כולם מכירים, או הרבה מאוד מכירים, את זה שהקדוש ברוך הוא יושב ובוכה ושואק הארי בחצות הלילה, על חורבן בית המקדש. אבל לא מכירים שיש עוד שאגה של הקדוש ברוך הוא, ויש עוד בכי של הקדוש ברוך הוא, כי העיניים מורידות שתי דמעות, ולא דמעה אחת, כל עין מורידה דמעה, וצריך להבין על מה הקדוש ברוך הוא עוד בוכה, וכדי להבין את הדבר הזה, אנחנו נעזר בסייעת הדשמיה, בזוהר הקדוש, שהוא מסביר לנו שרבי חייא עלה למטיבתא דרקיע, וכאשר רבי שמעון בר יוחאי הלך לבית עולמו, השאיר לנו את הזוהר הקדוש, והשאיר לנו את הפניני פנינים, הדברים הנסתרים והנפלאים האלה, שהם בעצם סוד תורת הגאולה, אז רבי חייא לא ידע את נפשו, והוא בכה בכי תמרורים, וביקש להיפגש עם רבו, עם רבי שמעון בר יוחאי. אז אין לנו זמן להאריך בזה ולקרוא את זה מבפנים, אבל הזוהר הקדוש מתאר שרבי חייא באמת עולה למטיבתא דרקיא, ושם הוא נפגש עם רבי שמעון בר יוחאי, ואומרים לו, תיזהר, אל תפתח את העיניים שלך, כי אתה לא יכול לראות כל דבר שאתה שם בעולמות העליונים, ותוך כדי הדברים האלה, ממש נכנסתי שם באמצע, אמצע, אמצע הסיפור, אבל שם אומר הזוהר הקדוש, בהקדמת הזוהר, בדף ד' עמוד א', הדעה הכי חמה כמה מן חברי הסחרני. פתאום רואה רבי חייא כמה מהחברים שלו, מהחברותות שלו. כי מי שלומד עם חברותה בעולם הזה, זוכה ללמוד איתו גם בעולם הבא. ומי שלומד לבד, תשלימו לבד. אבל בכל מקרה, הדעה הכי חמה כמה מן חברי הסחרני. ופתאום רואה רבי חייא את כל החברותות שלו. הוא בחיים רבי חייא. והעלו אותו למטיבתא דרקיא לרבי שמעון בר יוחאי. ופתאום רבי חייא רואה את החברים שלו. כל אינון עמודים דקיימין, כל אותם החברים שלומדים איתו חברותה בעולם הזה, פתאום באים איתו למעלה. מסבירים לו, כן, מה אתה חושב? לומדים איתך פה גם עכשיו, גם בעולם הזה האלה. מה זה? זה הכל מקביל. וחמה דסליקו לו למטיבתא דרקיא, העלו אותם למטיבתא דרקיא. אילן סלקין ואילן נחתין, יש באמת מדרגות גם אצלם, אחד יותר, אחד פחות. ואילה דחולו חמה מרא דגדפי דאבה עתי, כן, למעלה מכולם. הוא רואה מלאך בעל כנפיים, שמו מתת, לא ניכנס לזה כרגע, אבל מה הוא שומע מאחורי הפרגוד? והוא עומי עומאה דשמע מאחורי פרגודה. דמלכה מפקד בכל יומה ודחיר לאיילתה. המלך הקדוש, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכל יום ויום, מזכיר את האיילתה, את איילת השחר, את כנסת ישראל, דשכיבת לאפרה. הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה כל זמן שעם ישראל בגלות. במשך 2000 שנה הקדוש ברוך הוא בכה בשתי עיניים, עם שתי דמעות. אחד כנגד הנצח, אומר הזוהר הקדוש, ואחד כנגד ההוד. ההוד, אותיות דווה, כל היום דווה. זה הודי, בית המקדש, אז הוא נחרב. אז לכן זה אותיות דווה. והנצח זה נצח ישראל. אומר הזוהר הקדוש, במשך 2000 שנה עם ישראל לא שומע אולי, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בוכה בגלות כשעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. זה הבכי שלו. זה הבכי שלו. ואם עם ישראל יגיע כאומה וירים פה את המדינה ויקים פה מדינה ויכריז עצמאות, הוא יגרום לריבונו של עולם להפסיק לבכות. הקדוש ברוך הוא בוכה במשך 2000 שנה בלי הפסקה על זה שהשכינה נמצאת באפר, על זה שעם ישראל נמצא בחוץ לארץ. צריך להבין את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא הפסיק לבכות. אם יש מישהו שעכשיו בוכה על זה שהקמנו מדינה, שידע שהוא לא תואם את הרצונות העליונים. יש פה הפסקה של דמעות אצל ריבונו של עולם. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן להתפשר לכל אומות העולם שפגעו בעם ישראל, מי שנגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, אחת דתו להמית. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שאני בוכה ואתם תראו אותי ככה בוכה, או את בניי ככה סובלים, ואני אשתוק על הדבר הזה, בשום פנים ואופן לא. אומר הזוהר הקדוש, מלכה מפקד בכל יומה ודחיר לאיילתה, זוכר את איילת השחר, דשכיבת לאפרה, וכשהוא רואה את הדבר הזה, את בניו האהובה ובנותיו היקרות, שהם נרמסות תחת רגלי הנאצים ותחת רגלי אומות העולם, הוא אומר, אני לא הולך לשתוק על הדבר הזה, וכל העולם יחטוף על זה. ותראו מה עושה הקדוש ברוך הוא. ובעת ביתין, באותה שעה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא מרעיד את העולם, וכמובן כדימוי, כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל הוא בועט ביתות בעולם. ואומר הזוהר הקדוש, זה ביתות של דין. רואה רבי חייא למעלה בשמיים, שבאותו זמן שעם ישראל ישכב לאפר, ואומות העולם יתקפו אותו ויסגעו בו, כל העולם ישכב לאפר. ויהיו 100 מיליון הרוגים, אנחנו לא שמחים מהרוגים חלילה, אבל יהיו 100 מיליון הרוגים במלחמת העולם השנייה. למה? כי זה חייב להיות מקביל. מי שנגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, מי שנגע בכנסת ישראל, אם העולם שותק, גם העולם השם. אז הקדוש ברוך הוא מרעיד את כל העולם, בועט ביתין, אומר הזוהר הקדוש. ובאותה שעה ביטלת 190 רקיעין, כן, גימטריה של שמיים, כל השמיים, הכל 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 רועד, אין מדינה שאין שם מת, כל העולם רועד, מלחמת עולם גדולה גם קורית בדיוק בתקופה הזאת שעם ישראל נפגע. וזה לא סתם, 2000 שנה אין מלחמות עולם, קמה לה ועידת באזל, קמה הרצון לבוא לארץ ישראל, קמים גם עם מלחמת העולם הראשונה. כמה השואה, קמים גם עם מלחמת העולם השנייה. זה חייב להיות מקביל. מי שנוגע בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא יושב רקם. גם כשעם ישראל נמצא בגלות. וכולו מרתטין וזעין קמה. ואז עושה הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות. אחד כנגד הנצח, כמו שאמרנו, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ואחד כנגד ההוד, כל היום דבק, כנגד בית המקדש. והוריד דמעין על דה, ונפלי נון דמעין רתיחין כאשה, והדמעות של הקדוש ברוך הוא יורדות ונופלות כמו אש מן השמיים, לגוי ים הרבה, לתוך המלכות, לתוך הים הגדול, להתמתק שם, ומעינון דמעין מאותם הדמעות, קיים ההוא ממנה דיימה, יש מישהו שהוא ממונה על הים, והים הוא שוטף את כל מי שנקלע לדרכו, יש לו גלים הרסניים, גלים גדולים מאוד, והוא רוצה לשטוף את הכל, הוא רואה הים את הקדוש ברוך הוא בוכה, ורוצה לקדש שם שמיים, וקדיש מדה מלכה קדישה, וקביל עלה למיבלה כל מימודי בראשית, רואה הים שהקדוש ברוך הוא ככה בוכה על מה שקורה לעם ישראל בגלות, אומר הים, אני הולך עכשיו לשטוף את כל העולם. אני הולך עכשיו לעשות פה מלחמת עולם אדירה, יהיו פה מיליונים של הרוגים, כי מישהו פה נגע בעם ישראל. לכנוש לו לגבי, בשעת התתכנסו עם כל עממה היה על העם הקדישה, באותה שעה שכל אומות העולם מתכנסות ובאות על עם ישראל. אז אם כן, הזוהר הקדוש בעצם בא ואומר לנו שהקדוש ברוך הוא במשך 2,000 שנה בכה, 2,000 שנה הוא בכה, ועכשיו הוא הפסיק לבכות. הוא הפסיק לבכות, כי עם ישראל שב לארצו, הרי הזוהר הקדוש בא ואומר, הוא בוכה על זה שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, והוא בוכה על זה שאין את בניין בית המקדש. ולכן צריך להבין מה קרה פה. משהו השתנה בעולם. העולם הזה נגאל. קרה כאן משהו. ומי שיעיז לדבר על ארץ ישראל באיזושהי צורה שהיא לא תואמת את גאולת ישראל, הוא עלול להיענש מאוד על הדבר הזה. ולכן פרשיות תזריע מצורע תמיד נופלות בזמנים הקדושים האלה, אומר הרמת ולי, כי בסופו של דבר, כאשר אדם הוא רואה שיש לו צרעת בבית, אז יכול להיות לשתי סיבות. או שהקדוש ברוך הוא ביקש להטמין שם מטמונים, כמו שאומות העולם הטמינו שם מטמונים, והקדוש ברוך הוא רוצה שינצרו את הבית, ובסופו של דבר יצא מזה רק טוב, ואתה תגלה את כל המטמונים שנמצאים בפנים. אבל יש בתים שלא מנצים אותם. אז מה נעשה עכשיו עם הבתים האלה? למה יש בהם צרעת, אומר הרמת ולי? כי אומר הרמת ולי, צרעת אותיות צר רע. כי מישהו פה דיבר רע על בית בארץ ישראל. מישהו פה דיבר ואמר, צר לי המקום בארץ ישראל שאלון בה. מישהו בא לארץ ישראל ואמר שזה לא טוב. אומר הרמת ולי, על זה באה הצרעת לעולם. כשמדברים רע על ארץ ישראל, כשמדברים רע על תקומת ישראל, כשאומרים משהו לא בסדר על ארץ ישראל, אומר הרמת ולי, בגלל זה באה צרעת לעולם. ולכן, צריך לדעת שבזמני הגאולה הגדולים והאדירים האלה, לא רק שלא באה צרעת לעולם, אלא בדיוק הפוך. העולם היה עולם מצורע. במשך 2,000 שנה הייתה צרעת בעולם. מה זה צרעת? הקדוש ברוך הוא שילח את כל העולם מחוץ למחנה. הקדוש ברוך הוא אמר, אף אחד מהעולם הזה לא יונק אוויר של קדושה. לא יונק אוויר של גאולה. ולכן במשך 2,000 שנה, העולם הזה רבותה היה בשחור לבן. הוא לא התקדם, הוא נע ונד יהיה בארץ, הוא לא ידע את נפשו. אין המצאות, אין שום דבר, ממציאים איזה נורה קטנה, עלובה ביחס לא, זה גדול אז, אבל ביחס למה שזה היום. מה עשית? סך הכל נמצאת הנורה, תירגע. וישר כולם עפים בשמיים, וגילינו את המשיח כי המצאנו נורה. צריך פה להבין את הדבר הזה. העולם היה כפו במשך 2,000 שנה, הוא לא התקדם. מה גרם לעולם להגיע למצב כמו שקורה היום, שבתוך 4.5 שניות ממציאים מה שלא המציאו במשך 2,000 שנה? איך זה קרה הדבר הזה? איך העולם משתדרג בצורה אדירה כזאת? התשובה היא פשוטה. מהרגע שכף רגלו של עם ישראל דרך, שעם ישראל דרך בארץ ישראל והכריז על הקמת המדינה, כל העולם השתנה. 2,000 שנה הוא היה פשוט כפו, בלי המצאות כמעט. עם דברים קטנים, בסוף יש מוח לאדם. אז עם דברים קטנים והשתחלות קטנה, ממש, אבל קטנה. ועכשיו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תבינו, תסתכלו בהיסטוריה, תלכו עכשיו 78 שנה אחורה, ותראו בדיוק מהרגע שדרכתם בארץ ישראל, איך כל העולם הזה השתדרג, עד שכבר ממציאים לך בינה מלאכותית, ואתה אומר, זה כלום, בסדר, אני כבר לא מתרשם מזה. כן, או שאתה מתרשם מזה יום אחד, והכל חולף. למה זה? כי זו קדושת ארץ ישראל. אפילו שבת קודש, שיש לה קדושה מאוד 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 גדולה, אומר הרמת ולי, בחוץ לארץ זה לא תקף. אתה חייב לשמור שבת, אבל הקדושה שלה היא לא תקפה. למה? כי שלמה המלך בא ואמר בשיר השירים, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, תרביץ גימטריה שבת. בצהריים, בחושך של הגלות, איכה תראה, אין לה השפעה לשבת קודש, שבת קודש האהובה והיקרה מעין עולם הבא, כשהיא נמצאת בגלות, כשעם ישראל נמצא שם, אז אין אחיזה, ואין קדושה. אז כל המדרגות הכי גדולות של הקדושה ושל התארה, הן מנסות ראש. ומי שיטען שעולם התורה הוא התרוקן, בגלל שעזבנו את חוץ לארץ וכולם היו דתיים, אז הוא חייב להבין שקודם כל הוא נוגד לגמרי את הגמרא, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כן, זה, 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 זה פשוט. וברור שיש היום הרבה 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 יותר חוכמה גדולה, והיא ודאי ניסית על פני ציבור רחב, זה לא רב אחד או שניים או מאה רבנים. גם כשאתה הולך על התלמוד הבבלי, שזה תנאים ומוראים, שזה דבר בהחלט גדול, ומי אנחנו שנדבר חלילה על כלום. אבל אתה עדיין צריך להבין שזה לא ברמת עם. העם, יש לך תנאים ומוראים, ויש לך חבר'ה שלא יודעים קרוא וכתוב. בסדר? היום ההשכלה היא פי כמה יותר רחבה, וההמצאות הן פי כמה יותר גדולות, והשגשוג הוא הרבה יותר גדול בכל תחום ובכל נושא, ואתה מגיע לכל חוכמה אדירה אלוקית, איך היא יורדת לפרטי פרטים ברפואה ובכימיה ובפיזיקה ובביולוגיה ובכל דבר. למה? כי כף רגליים של עם ישראל דרכה בארץ ישראל. ארץ ישראל היא אבן השתייה של כל העולם. ממנה מושתת כל העולם. זו הסיבה שאתה צריך לשמוח שמחה ענקית בגאולה הגדולה הזאת. ובאמת, הדברים מה שאני יכול להגיד לכם עכשיו זה ידוע, אבל חשוב להזכיר את זה כל שנה, שצריך לדעת שהכל כתוב בתנ"ך. ובאמת אומר הגר"א בפירושו לספר דצניותא בחלק ה', שבאמת אם אדם עכשיו הוזיז את היד שלו ימינה ושמאלה, גם זה כתוב בתנ"ך. ואל תגיד לי שזה לא כתוב בתנ"ך, אומר הגר"א, כי התנ"ך הוא כל כולו רוחני, וההוזזה שלך של היד עכשיו היא איזושהי פעולה גשמית. לא יכול להיות שהגשמי לא כתוב ברוחני. זה שאתה לא יודע איפה, זה בעיה שלך, זה לא בעיה של הקדוש ברוך הוא. הכל כתוב בתורה, כל צירופי האותיות, כל היצורים, כל מה שאתה רוצה. וגאולת ישראל, אומר הרי הקדוש, חייבת להיות כתובה בתנ"ך. ולכן הארי הקדוש הוא באמת מעביר את תורתו הגדולה למוערכו לרבי חיים ויטל, ורבי חיים ויטל כותב את התורה שלו בשקידה ובקפידה ומשתדל על כל מילה ומילה, אבל יש ספר שהארי הקדוש החליט שהוא עצמו כותב אותו, הספר הזה נקרא צדיק יסוד עולם, והספר הזה הוא בעצם ביאור על מגילת רות. הדברים שאני אומר עכשיו הם ידועים לפחות בחלקם הראשון, אני לא יודע אם החלק השני גם ידוע לכם, אבל אם לא, אז לפחות ככה מי שלא מכיר שידע. ואומר הארי הקדוש שאם מצאת, אני אוסיף ככה לדברים ואחדד אותם, אתה צריך לראות הקבלה מוחלטת בין שיבת עם ישראל לארצו. עם ישראל היה במצב כל כך ירוד שכבר טענו שעזב השם את הארץ, עזב השם את האומה הישראלית, סליחה, ואתם לא תחזרו לארץ ישראל, ואתם ניזים ושפלים מאוד, כן? עד כדי שיגידו עליכם, אז זה עם ישראל, שדיברו עליו ככה, כזה תהילות לכל עליון, שיש לו עם כזה, ועכשיו פתאום אתם ככה בזויים ושפלים. תמצא מקום בתנך, שבו יש דמות, שאתה כל כך שפלה, שהיא שווה לארץ ישראל, הדמות הזאת תבשר לך, ששמה חקוק סודות עליונים מאוד מהגאולה של עם ישראל. ואומר הרי הקדוש, אני פתחתי את מגילת רות, ושם מצאתי את הסוד הגדול של שיבת עם ישראל לארצו. כי רות חזרה לארץ ישראל, וטענו שהיא לא יהודייה, שאולי יש שיבוש בזהות שלה, כמו שטענו כלפי חלק מהיהודים ששבו לארץ ישראל. אולי צריך לבדוק סוגיות גיור, ומי אנחנו ומה אנחנו וכו' וכו' וכו'. ורות באה מחוץ לארץ, ממי שחשבו שבכלל היא לא יכולה להתגייר, מצאת את המצב הכי כותבי, היא באה ממואב, כן? והיא הייתה בת של עגלון מלך מואב, כלומר אין סיכוי, מתוך האין סיכוי הזה, מתוך החושך הפני תהום, מתוך השואה האיומה, כן? שעוברת רות ושעובר עם ישראל, מתוך כל התיאורים של איזה מחלון האומה הזאת היא, ואיזה כיליון האומה הזאת, מתוך זה היא תבוא ותבשר על הגאולה. זה מה שמבקש הארי הקדוש לומר. ואז הארי הקדוש יושב בחדרי חדרים וקם בחצות לילה ללמוד ומנסה למצוא את הסתר האדיר של זמן הגאולה שנעוץ ותמון לו במגילת רות, ואומר הארי הקדוש, מצאתי. ואני לא אגלה לכם את הסוד הזה עכשיו, אומר הארי הקדוש, אבל הסוד הזה יתגלה לעתיד בעזרת השם כשעם ישראל ישוב לארצו. ובעצם הסוד הגדול הזה הרי אם רות היא זו שבסופו של דבר יוולד ממנה המשיח, כן, דוד המלך ואחר כך בואכה מלך המשיח, אז חייב למצוא אצלה את סוד הגאולה. ולכן אומר הרי הקדוש על הפסוק במגילת רות, בפרק ג', ליני הלילה. רציתי לוח כדי שאני אראה לכם את הפסוק עצמו כתוב, אבל אתם מכירים את מה שאני הולך להגיד עכשיו? לא מכירים, כן מכירים? אז תגידו לי בסוף מי הכיר את החלק הראשון ומי הכיר גם את החלק האחרון. איך להפתיע אתכם קצת. ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב, יגל. ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי. חי אדוני, שכבי עד הבוקר. אומר הארי הקדוש, במילים האלה, בועז אומר לרות מתי תהיה הגאולה. הוא מסביר הארי הקדוש כך, אפשר לפתוח צדיק יסוד עולם, פרק ג'. ליני הלילה. למד של ליני גדולה, בתנך. יש כאלה שזה מופיע אצלם כנון גדולה. אבל אומר הארי הקדוש, שזה מורה, הלילה זה חושך, זה גלות, להורות על אריכות הגלות. הגלות תהיה ארוכה מאוד. והיה בבוקר, ליני הלילה, והיה בבוקר, בוקר זה אור. אם יגלך טוב, יגל. רות באה ושוכבת למרגלותיו של בועז. כולם יחשבו שזה פריצות. כולם יחשבו שהעם הזה, שהיה כולו צדיק ו-97% דתיים, ופתאום קצת חלקו לא דתי, יחשבו שזה פריצות. לא יבינו שזה משהו שנובע מהגלות ולא משהו עצמי להם. החילוניות היא לא משהו עצמי לנו. כולם עוד יחזרו בתשובה בעזרת השם. בקרוב ממש. אבל אתה צריך להבין שזה לא עצמי לך, זה הדבר החשוב. אז כולם יחשבו שזה מה שקורה אצל רות. אומר לבועז חכי, ליני הלילה. והיה בבוקר, בזמן הגאולה, אומר הארי הקדוש, אם יעשו עם ישראל תשובה, אם יגלך טוב, אם יעשו תשובה ומעשים טובים, אומר הארי הקדוש, יגאל, תהיה הגאולה. ואם לא יחפוץ לגאולך, אם התשובה והמעשים הטובים יהיו, אבל לא יהיו מספיקים. מה, הקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בגלות כל כך הרבה זמן? חלס, הוא רוצה כבר אותנו בארץ ישראל, הוא בוכה על זה כבר כל לילה. אז אם לא יחפוץ לגאולך, אומר הארי הקדוש, וגאלתיך אנוכי. חי השם, שכבי עד הבוקר. אנוכי זה אנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא ישלוף אותנו ויחייב את אומות העולם להביא אותנו לכאן ארצה. מתי? אומר הארי הקדוש, חי השם, בועז אומר לרות, מתי בדיוק יהיה הגאולה, אני עוד מעט אגיד את המילים שלו במפורש, חי השם, שכבי עד הבוקר. בסדר? אומר הארי הקדוש, על המילים, חי השם. חי הוא בסוד יסוד. השם הוא בסוד תפארת. ויש בכאן רמז גדול, באשר הוא נוגע לזמן הגאולה, שלא ניתן לאמר. קודם כל אומר לך הרי הקדוש, אני לא יכול להגיד לך מתי תהיה הגאולה. זמן הגאולה, אבל לא יכול לספר לך. זה יוודאי עם הדורות. חי הוא בסוד יסוד. השם, כן, כשאומר לבועז, הוא נשבע לרות. מה אתה נשבע לה? שכבי עד הבוקר. בסדר, אני אשכב פה עד הבוקר, אני אחכה. מה, למה אתה צריך להישבע לי? לא, זה לא סתם שבועה. זה חי השם. אני נשבע לך, אומר בועז. אני יודע בדיוק מתי תהיה הגאולה. את הסממן של הגאולה, כי את שבת מחוץ לארץ, לבית ישראל. ממך יצא משיח. אז בזמן הזה ידע עם ישראל מתי תהיה הגאולה שלו. חי השם. חי הוא בסוד יסוד. השם הוא בסוד תפארת. ויש בכאן רמז גדול באשר הוא נוגע לזמן הגאולה, שלא ניתן להאמר. אם אנחנו פותחים את ספירת העומר, הרי אנחנו רוצים לקבל את התורה. התורה זה מוכין, זה תורה אלוקית, זה דבר גדול מאוד. זה קורה בשבועות. בין פסח לשבועות יש לנו 49 ימים, שבהם אנחנו סופרים את העומר. זה בעצם 49 ימים, זה החג הכי ארוך, אומר הרמב"ן, שזה חול המועד אחד ארוך, שבו אנחנו בעצם עובדים על תיקון המידות. המידות של האדם הן מסודרות בצורה הבאה. החוכמה שלו קודם כל היא חוכמה, בינה ודעת. אוקיי? תר חוכמה, בינה, איך שנקרא לזה. ובספירות הבאות יש את חסד ואת גבורה, את תפארת, את נצח עוד, יסוד ומלכות. כל אלה זה מידות מסוימות. אדם צריך לפעול בחסד כל הזמן. אבל אם הוא יהיה משוגע על חסד, נקרא לזה ככה, הוא יחלה את כל הממון שלו. הוא יבזבז את הכל. אז הוא חייב גם גבורה. הוא חייב גם מה? צמצום. אל תתן את כל הכסף שעכשיו לעני, אלא תן קצת, תן כל פעם קצת, וככה תחלק לכל העניים, או ככה תחלק מדי פעם, כל פעם קצת. ולא תהיה עני בעצמך, כי החלטת פעם אחת לשחרר את כל תלוש המשכורת שלך. אתה חייב גם גבורה, שזה צמצום, כדי שתעדן את החסד. לכן, המידות של האדם חייבות להיות מקבילות לכל המידות כולם. מחסד ועד המלכות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה שבע מידות. שבע המידות הללו, כן, חייבות להיות, חייבות להתלכד אחת בשנייה. שיהיה לך גם את זה, כמו שאמרנו, וגם את זה. אז השבוע הראשון יהיה שבוע החסד, נקרא לו ככה. ובתוך שבוע החסד, היום הראשון יהיה החסד שבחסד, היום השני יהיה הגבורה שבחסד, והיום השלישי יהיה התפארת שבחסד. כן? זאת אומרת, קצת, העיקר זה החסד, ואני משלב אצלו גבורה, ואני משלב אצלו תפארת. וכן על זו הדרך עד סוף שבוע החסד, בשבוע השני עוברים לשבוע גבורה. אז היום הראשון זה יהיה החסד שהוא מתמצא לו בתוך הגבורה. העיקר זה הגבורה, אבל יש גם חסד בתוך הגבורה. וכן על זו הדרך. כשפותחים את, 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 את ימים של ספירת העומר, אנחנו מסתכלים בסידורים שבאמת כתוב לנו כל יום על היום הזה שלו. הראשון חסד בחסד, וכן על זו הדרך. היום הזה של חי השם, של היסוד שבתפארת, זה יוצא כמובן יום, יום העצמאות. היי באייר, זה הזמן של ה-20 בעומר, כל הזמן. ואומר על המילים האלה, הארי הקדוש, ויש בכאן רמז גדול, באשר הוא נוגע לזמן הגאולה, מה הוא צריך שלא ניתן להאמר? זאת אומרת, זה כתוב במפורש. עד כאן אתם מכירים? אתם מכירים יותר? מה המשך הפסוק? יפה מאוד. אז שכבי עד הבוקר. מה זה שכבי עד הבוקר? רבותיי, תקשיבו טוב. כן, בטוח שהרבה מכירים, אבל אולי ככה לרענן כל קדושת הזמן כל הזמן. מה זה שכבי עד הבוקר? הבוקר כתוב בה"א הידיעה, ובוקר שם כתוב בלי האות וו. אז למה זה כתוב באופן הזה? כדי שאם יקומו מתחכמים ויגידו חלילה, שאלה, מצאת איזה אסמכתא כזאת עלי באייר, שזה היסוד שבתפארת, ואתה רוצה להגיד לי שזה זמן הגאולה? בסדר, לא, יכלנו למצוא גם דברים אחרים. אומר הארי הקדוש, בועז אומר לרות, ששבה מהגלות לארץ ישראל, תביני, את רומזת פה לאומה הישראלית לא רק את התאריך של הגאולה, אלא גם את השנה של הגאולה. כי שכבי עד הבוקר, בוא נעשה גימטריה, הבוקר מציין את שנת ה-5000. בוא נעשה עכשיו שכבי עד בוקר. אין לנו לוח, תעשו את זה ככה בעל פה, או עם הלוח הממוחשב שכאב לכם בטלפון. שכבי, שין, כף, בית, יוד. שין זה 300. כף זה 20, ב' זה 2 ו-י' זה 10. אז כמה זה יוצא? 332. תזכרו, יש פה מישהו שרושם, זה טוב. ההפך מלשכוח זה לרשום, רבותיי. בקיצור, עד 332. עד עין וד' זה 74. אז יש לנו 332 ועוד 74. ובוקר, כי ה-A הלך ל-5000, ב' קוף ורש, זה יוצא ביחד 302, נכון? ב' קוף ורש, זה יוצא ביחד 302. אז 302... ועוד, כלומר בשנת 5000 שנה, ועוד 302, ועוד 74, ועוד 332, ב-A באייר תהיה הגאולה. מי שעושה את הגימטריה זה מגיע ל-5708. זה יוצא בדיוק ה' באייר התשח. תף 400, שין 300, וחט זה 8. זאת אומרת, ב-A באייר התשח בדיוק אומר בועז לרות שחזרה מהגלות. מה אתה צריך יותר מזה? כפרה עליך, די. הקדוש ברוך הוא מפסיק לבכות, אתה עוד בוכה. שחרר. שחרר, אתה לא מבין, פקח עיניך הוא רואה. יש פה גאולה. יש פה גאולה. אומר המצודה דוד, אם אתם זוכרים, אז כשדיברנו על המלחמה בתנ"ך, הראיתי לכם בשירת התקומה שהבאנו שם, שהמצודה דוד שומע את ברק זועק לדבורה. ואומר לה, אורי, אורי דבורה, אורי, אורי, דברי שיר. ואומר המצודת דוד, שבהתחזק השיר, תתגבר התשועה. כלומר, ככל שישירו יותר לקדוש ברוך הוא, ככל שיותר יודו על הגאולה, ככל שיותר יאמרו הלל בקרב כלל ישראל, יש לנו יותר סיכוי להביא את הגאולה. רבותיי היקרים, אני מאוד מאוד אוהב את כל עם ישראל, באהבה שאין שני לה. הדם של עם ישראל זורם לי בעורקים, אני בטוח שאצל כולכם, זה לא בגאווה, אנחנו רואים את זה, אלא זה נראה לי דבר כל כך פשוט. ודאי לא לשנוא אף יהודי, אבל גם מאוד 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 לאהוב. אבל זה לא סותר את זה שיש מחלוקות, ואנחנו מסתדרים עם כל המחלוקות. רק צריך לדעת שבהחלט יש עיכובים בגאולה, ואני לא אומר את זה חלילה בהאשמה כלפי אף אחד, אלא פשוט זה סוג של הלכה. זאת אומרת, כשבן אדם לא שומר שבת, או לא מניח תפילין, כשבן אדם לא מקיים מצוות, או כשבן אדם פוגע באשתו, או לא יודע, אם הוא צועק עליה, אני לא מבין מאיפה התרבות הקלוקלת הזאת הגיעה, שאדם יכול להרים את הכל על אשתו. איזה תרבות חוץ לארץ זאת? כאילו, זה נטו עקימות של חוץ לארץ, שאני לא מבין איפה, איך היא נכנסה לכותלי הבתים של ארץ ישראל. אין רמב״ם על זה שמתיר את זה, אין שום הלכה שמתירה את העיוות המוסרי הלא נורמלי הזה, להרים את הכל על אשתך. כל דבר כזה הוא בעצם יוצר איזשהו עקמימות בדרך על הגאולה. זה ברור שכל עבירה יוצרת עוקם בדרך לגאולה. אז אם המצדה דוד בא ואומר שכשתתגבר השיר, תתגבר התשועה, אז מה קורה כשלא שרים? זה בעיה. זאת אומרת, יש כאן בעיה שהיא קשה וכואבת מאוד. כשעם ישראל לא שר לקדוש ברוך הוא לא יכול להביא משיח. אנחנו צריכים להתעורר על עצמנו. המחלוקת, אם אנחנו אומרים הלל או לא אומרים הלל, זה לא רק מחלוקת הלכתית. חזקיה המלך נטבע על זה שאין בית מקדש והוא לא משיח בגלל שהוא לא שר. אם הקדוש ברוך הוא יפסיק לבכות, לא יכול להיות שאנחנו נמשיך לבכות. ולא יכול להיות שבן אדם משתחרר עכשיו מהשבי, ועכשיו ביום שהוא ישתחרר מהשבי, יגיד, אני לא אומר הלל, אני לא שמח מזה. למה? כי עדיין כואב לי קצת ביד. שחרר, כפרה עליך, יצאת מהשבי. תעשה שמה בתאריך הזה, מסיבת הודעה. כתוב בספר עזרא, שעם ישראל ישתחרר משבי הגולה. אין שבי יותר גדול מזה, מזה שעם ישראל נמצא בגלות. ולכן חייבים להודות לקדוש ברוך הוא, וחייבים להגיד הלל, ואני לא אומר את זה חלילה בטרוניה כלפי אף אחד, ולא ברצון לריב, ולא ברצון להכפיש, חס ושלום, אנחנו אוהבים כל כך את עם ישראל, אנחנו רק אומרים את זה כדרישה וכבקשה, תתעוררו, בוא נתעורר על עצמנו. לא יכול להיות, לא יכול להיות שלא נגיד הלל, לא יכול להיות, זה חייב, יותר 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 ישיבות אומרות הלל, ומפסיקות כבר להגיד תחנון, כי הבלבול כבר ברוך השם שר מן הארץ, ומי שעדיין מבולבל בדבר הזה, אז צריך לעשות תשובה. כן, גם דתיים צריכים לחזור בתשובה, גם חרדים צריכים לחזור בתשובה, גם חילונים צריכים לחזור בתשובה, כולנו צריכים לחזור בתשובה, כל אחד בשפה שלו, בגוון שלו. ואנחנו לא יכולים להסתכל על החסרונות ולהפוך אותם להיות העיקר. השורש הוא טוב, וארץ ישראל מאירה את פניה בפני האומה הישראלית, והיא פותחת את שעריה בפנינו ואומרת לנו, הלו, חלס, אין לך קץ מגולה מזה, נו, זה יותר קץ מבית מקדש, כי אין לך קץ מגולה מזה, נכון? אז ארץ ישראל ושיבת עם ישראל לארצו, זה הגאולה, זה עיקר הגאולה. עכשיו, התוצר של בית המקדש זה תוצר של הגאולה שעם ישראל שב לארצו. וזה דורש גם מאיתנו, גם מי שאומר הלל, הוא צריך להפסיק עם ההלל הפרטי. כלומר, אני לא אומר שוב, זה קורה חלילה, אבל אני אומר, מי שזה קורה אצלו, אני מחכה לריקודים של הלילה. זה לא לחכות ברמה האישית, זה לחכות ברמה הלאומית, זה לחכות ברמה שעם ישראל מופיע עכשיו את שם השם יתברך יותר בעולם. אין פה איזה ריקוד פרטי, אין פה איזה הלל פרטי. זה לא שום דבר. התפילות עכשיו צריכות לקרוע את הלב ולשמוח כל כך שהקדוש ברוך הוא יפסיק לבכות. יש כאן השלכה מאוד מאוד גדולה לגאולת ישראל. אין לי זמן להרחיב בזה עכשיו, אבל גם באמת הגמרא במסכת ברכות מדברת על הדבר הזה בדף נונטט, שהקדוש ברוך הוא בוכה, והוא בוכה על זה שעם ישראל לא נמצא בארצו. אז הגמרא בעצם בברכות היא הביאה את הזוהר, ואולי הזוהר הביא את הגמרא, אבל הרב זצל עושה מזה מטעמים בעין היה, מי שרצה לראות שם ברכות נונטט, שמדבר גם כן על ההקשרים של גאולת ישראל. וזה באמת סגירת מעגל שעם ישראל שר לקדוש ברוך הוא. אז יש שיר משה, לא סתם נבחר השיר של אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, כחלק מההמנון של עם ישראל שאנחנו שרים אותו בתפילה, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אומר דוד המלך, שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, שאנחנו חוזרים לירושלים, אז יש את שירת הים שמתממשת, את מקדש השם כולנו ידיך, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה זה? זה לא נתפס. הגדיל השם לעשות עמנו, זה מטורף, אנחנו חולמים. הקדוש ברוך הוא הגדיל לעשות עם אלה, ואומות העולם יעמדו משתוממים, אומר הרמת ולי, ולא יבינו איך זה קורה. איך זה קורה? איך הגדיל השם לעשות עם אלה? עמנו, כן, מבקשים אומות העולם. אנחנו גם רוצים את אותה עלייה שיש לעם ישראל. יבקשו את זה אומות העולם, והם יעמדו ולא יבינו איך זה קורה הדבר הזה. אז אומות העולם מודים בגאולה. ואומרים, וואלה, זה גאולה של עם ישראל, אנחנו לא מצליחים להבין את זה. גם היום, תשמעו את אומות העולם איך הם מדברים. והקדוש ברוך הוא אומר, זה ודאי גאולה, אני הפסקתי מזמן לבכות. נשאר רק שאנחנו נדע בסופו של דבר שזה גאולה גדולה. ואז אנחנו גם יכולים אולי לבנות בית מקדש. בהתגבר השיר, תתגבר התשועה. אבל יש סכנה אם לא שרים. בסדר? יש סכנה אם לא שרים, ואני לא רוצה חלילה, זה בכאב, זה בכאב גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא מחכה בקוצר רוח לשירה שלנו, שכולם יצאו לרחובות, ואם חלק מהאחים שלנו לא יוצאים לרחובות ושרים, גם אנחנו לא בסדר. כולנו לא בסדר תחת אותה משוואה, ולוקחים אחריות על כלל ישראל, וצריך לדעת שלא פחות כואב, אני אגיד משפט קצת חריף, אבל אני מאוד מאוד מאמין בו, ובאהבה גדולה, מי שמכיר אותי יודע שאני באמת אומר את זה מאהבה, לא פחות כואב מזה שחלק מהציבור בעם ישראל, אולי לא שומר תורה ומצוות, ככה גם נדמה לי, לפחות ברמה האישית, שלא פחות כואב לי מזה, שלא כולם מודים לקדוש ברוך הוא ושרים בתהילות לכל עליון יתברך, ואומרים הלל, על זה ששבנו לארץ ישראל, ובעזרת השם, אני מקווה שכולנו נחזור בתשובה, ונודה לקדוש ברוך הוא על כך, כי זה מעליב. זה מעליב. זה מאוד 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 מעליב, שלא אומרים תודה. זה מאוד מעליב. אז הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, והוא סבלן, והוא מוחל, כי הוא מבין שזה תהליכים של גאולה, זה מה שעושה 2000 שנות גלות. להיות בשבי זה לחשוב לא נורמלי. לחשוב לא נורמלי. זה לראות גאולה לנגד עיניך. יעמוד על גג בית המקדש ויגיד, ענבים, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, הירושלמי. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. מה זה ואם אין אתם מאמינים? יש בית מקדש. גם עכשיו אתה לא מאמין. פתח את העיניים, אתה לא פותח את העיניים, אז זה בעיה. אז שוב, זה באהבה, אהבה, אהבה, אהבה אינסופית לכלל ישראל, אבל בדרישה באמת שדי, חלס, מספיק, אנחנו בהחלט, אתה יודע מה, אם לא על אז, אז על היום, על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, צא לרחובות, תבחר את התאריך הזה, ותודה לריבונו של עולם.